מכובדי, כבוד נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, נשיא צ'כיה עוד מעלתו מילוש זמן, יו"ר הפרלמנט הצ'כי רדק וונדרצ'ק, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ורעייתו, יושב ראש הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שרי הממשלה, חברי וחברות הכנסת בהווה ובעבר, מנכ"ל הכנסת, ראשי הנציגויות הזרות בישראל והעדות הדתיות בישראל, נציגי ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, אורחים יקרים. כבוד נשיא צ'כיה, טוב לראות אותך שוב, והפעם בירושלים, בירת מדינת ישראל. אני מייצגת היום על הדוכן את האופוזיציה בישראל, אבל היחסים בין צ'כיה למדינת ישראל חשובים לכל חלקי הבית הזה ולאזרחי ישראל כולם. גם אני רוצה להודות לך על התמיכה העמוקה בישראל, בבירתנו ירושלים, בזכות של ישראל להתקיים כמדינת העם היהודי ובזכותה להגן על עצמה. האמירה שלך בוועידת איפאק, אני יהודי, לא תשכח מליבנו, במיוחד כשהיא באה ממנהיג אירופאי. הרי רק לפני עשרות שנים אי אפשר היה לומר על אדמת אירופה את המילים אני יהודי ולהישאר בחיים. גם לא ילדה קטנה שגדלה בצ'כיה, התגלגלה באירופה, ולימים עלתה לישראל וילדה כאן את ילדיה, ביניהם גם בעלי. אין לי ספק שבאמירתך אני יהודי נתת ביטוי להבנה עמוקה של העם היהודי על ההיסטוריה המיוחדת שלו. זאת אמירה שמרגשת אותנו מאוד, כי הרי היסטוריה היא לא רק עניין של לימוד עובדות, היא צרובה בכל אחד ואחת מאיתנו כחלק מהזהות שלנו, לעתים גם כצלקת, ובוודאי גם ממנה אנחנו לומדים את לקחי העתיד. וכך גם אנחנו בישראל נושאים גם צלקת של עם אחר, העם הצ'כי. גם אנחנו לא שוכחים את הסכם הכניעה של המעצמות עם גרמניה הנאצית, דבר שרק הגביר את התיאבון של הרוע הנאצי המוחלט. מכובדיי, לעתים אנחנו הפוליטיקאים בוחרים את הדוגמאות ההיסטוריות שתומכות ממילא בהשקפת העולם שלנו. יש שידברו בביקורך כאן על הסכם מינכן, ויש שיזכירו את חלוקת צ'כוסלובקיה כפתרון שאפשר את פריחת העמים שנפרדו, ובוודאי העם הצ'כי. אני חושבת שאפשר ללמוד משתי הדוגמאות האלה. אדוני הנשיא, הרי אתה חבר קרוב ואמיתי של מדינת ישראל, ומוקיר אותה ומכיר אותה היטב. מדינה שקמה כמדינת העם היהודי, בה הוא מממש את זכותו להגדרה עצמית, ויש בה שוויון זכויות מלא לכל אחד ואחת מאזרחיה, ללא הבדלי דת, גזע ומין, כולל 20% מאוכלוסייתה הערבית. ומחובתנו לשמור על זכויות המיעוט הערבי, אזרחי מדינת ישראל, גם ולמרות שעדיין לא פתרנו את הסכסוך עם הפלסטינים ועם חלק משכנותינו הערביות. הדמוקרטיה בישראל היא נשמת אפנו, וגם בעניין זה רבים מאיתנו שואבים השראה מענקי רוח ותרבות צ'כים, מסופרים ומאנשים צעירים שנלחמו למען החירות והחופש בימים קשים. וכהערה אישית, רק לפני 10 ימים הייתי בפראג, והתחברתי שם גם להיסטוריה היהודית שלנו, אבל מצאתי את עצמי בעיר המדהימה הזאת, ועל זה אני יכולה להסכים עם ראש הממשלה, ביום המאבק לחופש ולדמוקרטיה, שמציין באמת את אותה מהפכה שאפשרה את החופש הזה אצלכם בצ'כיה. אנחנו רואים את חובתנו לשמור על מדינת ישראל גם יהודית וגם דמוקרטית. הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון כרגע. אני מקווה שיצטרפו אלינו עוד בעתיד, כי המזרח התיכון, אדוני הנשיא, הוא שכונה קשה, וחלק משכננו כאן עדיין לא מכירים בזכות שלנו להתקיים. אלה שלא מכירים בזכות של מדינת ישראל להתקיים, הם גורמים אסלאמיסטים, דתיים, קיצוניים. הם כוללים את איראן ואת חיזבאללה ואת החמאס, וכולם מייצגים סכסוך דתי, והם נגד כל הכופרים באשר הם, ולכן הם גם נגד עצם קיומנו כאן. ומולם צריך להתאחד כל העולם כולו, ובוודאי שלא לתת למדינה שרק השבוע ראשיה כינו את ישראל גידול סרטני להפיץ ולממן טרור ואו להגיע לנשק גרעיני. אבל בצד האיומים יש גם הזדמנויות. בצדם יש מדינות פרגמטיות שרואות באיראן את האויב האמיתי וכבר לא בישראל לשמחתנו. ומול שני החלקים האלה באזור צריך אסטרטגיה נכונה ובפשטות לעבוד עם הטובים מול הרעים. עם המתונים נגד הקיצונים. עם אלה שיש לנו סכסוך לאומי איתם זה נכון, אבל הם מכירים בקיומנו ואפילו אלה שמשתפים איתנו פעולה ביטחונית נגד אלה שמסרבים ויסרבו בגלל אידיאולוגיה דתית קיצונית. שמעתי את דבריך הצודקים והנכונים בעניין החמאס. ארגון טרור אסלאמיסטי דתי קיצוני ששולט בעזה. אמרת שלא צריך לנהל איתם מסע ומתן ובצדק. תמכת בזכות שלנו להילחם בטרור ואנחנו מודים לך על כך. אין איתם תקווה לשלום. אבל זה לא אומר שאנחנו מוותרים על השלום עם הפלסטינים. בצד השמירה על הקיום הפיזי של מדינת ישראל, אנחנו מבקשים לשמור גם על הקיום של מדינת ישראל כמדינה גם יהודית וגם דמוקרטית. וההיסטוריה של העם היהודי זימנה לנו אתגרים חדשים כאן בארץ ישראל, בחלקת האדמה הקטנה הזאת שבין הים לירדן. בצד מדינת ישראל חיים היום מיליונים של פלסטינים, ובעוד כולנו כאן מאמינים בזכות של העם היהודי על הארץ כולה, אנחנו שמים בראש סדר העדיפויות שלנו את הקיום של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, ותנאי לקיומה ככזאת הוא רוב יהודי. בעוד שהחלת ריבונות ישראלית על הארץ כולה תספח אל קרבנו מיליונים של פלסטינים. ואני עונה בזה על שאלה ששאלת כבוד הנשיא, והתעניינת מהו הרעיון הזה של מדינה אחת לשני לאומים. בעינינו, הפתרון הזה יוביל לסכסוך לאומי נמשך, עקוב מדם, בתוך אותה מדינה. מתן זכויות אזרח לאותם מיליונים תוביל לאובדן הרוב היהודי והמדינה היהודית, ואם מתן שוויון, הרי יוביל לאובדן המדינה הדמוקרטית, ובעינינו גם לאובדן המדינה היהודית, כי שוויון הרי הוא קודם כל ערך יהודי שמתחיל במקורות שלנו עם ואהבת לרעך כמוך. הבחירה היא לעתים בין אופציות קשות. אנחנו בחרנו ואנחנו מאמינים במדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, ומתוך כך אנחנו שואפים להיפרד מהפלסטינים, עדיף למדינה משלהם, למרות ואולי בגלל גם הבעייתיות שלהם. לא השאיפה למדינה פלסטינית היא שמובילה אותנו, אבל בעינינו היא חלק מהפתרון, והשלום אם יושג יוביל מיד לשלום ונורמליזציה עם כל מדינות האזור, וביחד איתם נעמוד נגד איראן והטרור האסלאמיסטי הקיצוני. זהו בעינינו אינטרס ישראלי מובהק, ותמיכה בו איננה נגד מדינת ישראל, אלא דרך לשמור את מדינת ישראל ככזאת, גם יהודית וגם דמוקרטית. אדוני הנשיא, מכובדיי, צר לי שעדיין אחרי 70 שנה אנחנו עסוקים באתגרים שמדינת ישראל ניצבת מולם. לא היינו רוצים, לא הייתי רוצה, שמדינת ישראל תישפט רק דרך עדשת הסכסוך, שלעיתים היא עדשה מעוותת על ידי שוחרי רעתנו. אסיים כאן את דבריי במה שישראל הפכה להיות, למרות כל האיומים, וישראל באמת הפכה להיות למדינת סטארט-אפ שתורמת לעולם כולו, בזכות ההון האנושי הנפלא שגדל כאן, ונאלץ להתמודד ולמצוא פתרונות יצירתיים וחדשניים, לא רק בתחום הצבאי, אלא בכל תחומי החיים שלנו ושל העולם כולו. החל ממים לשתייה, תקשורת, ועד לכל תחומי הרפואה, מצילי החיים. ברוך הבא לירושלים, ברוך הבא לישראל, העתיקה והחדשנית כאחד.